עמוד 77 למטה, פסקה האחרונה, עדיין בסוגיית הקנאה. סוגיית הקנאה, ראינו שהיא נוצרת כתוצאה מהשוואות, במקרה אחד כתוצאה מהשוואות, שאדם משווה את מצבו למצבו של אחר, ורואה שחברו מתעלה עליו, מתעוררת בליבו קנאה וגם כעס. בפעם אחרונה ראינו שהדרך הפשוטה להתגבר על הקנאה היא להודות בקיומה, כן? להכיר בכך שיש בקרבנו קנאה, לא להתנגד לה, לא להילחם בה חזיתית, אלא קודם כל להכיר בה, ובשלב השני לברר את המרכיבים שלה. כן? קודם כל להודות בקיומה, ואחרי זה לברר את מרכיביה כדי שנוכל לטפל בה. אבל אם לא מודים בקיומה, כן? אם לא מודים בקיומה, יהיה מאוד קשה להתמודד איתה. זאת אומרת, אם משתמשים בקנאה ככוח מניע את מעשינו, כן? אדם שמקנה באופן פעיל ואקטיבי, זה כאילו הוא לא מודה בקנאה. איך אני יודע שהוא לא מודה בקנאה? כעובדה שהוא משתמש בה. הוא משתמש בה כאילו הוא לא יודע שזו קנאה. זאת אומרת, ודאי שהוא מקנה, אבל לא רואה בבעיה. הוא לא מודה, וזה נקרא לא מודה. כן? וידוי. אדם מודה בחטאו. ברגע שהוא מודה בחטאו, הוא מודה שהוא חוטא. הוא מודה שהפעולה הזו היא שלילית. אבל אם אדם חוטא ולא מודה, זאת אומרת, הוא רואה בחטא עצמו דבר לגיטימי. כן, מודה, אני חוטא. תחשק לי לחטוא, אני חוטא. אז הודעה בקנאה זה כאילו להודות בכך שיש פה תופעה שצריכה טיפול. להודות בקיומה. עצר הבנת חוסר הבגרות שבקנאה. אתם רואים, זה ההודעה בקנאה. להודות שיש בי חוסר בגרות. אני מקנה. ההודעה היא לא רק הודעה בעצם המעשה, אלא בגנות המעשה. וידוי, חטאתי. עביתי. אני קורא לפעולה שאני עושה חטא, כן. לפעולה הזו אני קורא חטא. זה אולי נשמע דבר פשוט וטריוויאלי, אבל בואו נחשוב כמה זה מסובך. כמה פעמים בני אדם חוטאים ולא מודים בחטאם. הם משוכנעים שהפעולה שהם עושים היא פעולה לגיטימית לחלוטין. להודות בקנאה זה להודות בחוסר הבגרות שבקנאה. זה כשלעצמו, כמובן, מקטין את עוצמתה. ולמה? ברגע שאתה מודה בחוסר בגרות שבקנאה, אין לקנאה אוטוסטרדה. יש משהו שתוקע לה כאילו מקל בגלגל. מהו מקל בגלגל? חוסר הבגרות שבה. אתה מטיל בה דופי, אתה מטיל בה ביקורת. זה לא בוגר להיות קנאי. אבל ברגע שאתה לא אומר את האמירה הזו, זה לא בוגר, יש לקנאה יד חופשית. אין שום דבר שמתנגד לה, אין שום דבר שסותר את מהלכה, אין שום דבר שמטיל בדופי ביקורת. לכן היא עוצמתית. לכן היא עוצמתית. גם שאנחנו מתווכחים באמונות ודעות, כן? אחד הדרכים בעצם, אני לא יודע אם זה מטרה צריכה להיות, אבל אחד הדרכים לשכנע את הזולת, הרבה פעמים זה לבוא ולהראות לו שבדעה שלו יש נקודת חולשה. תשמע, אתה אומר את מה שאתה אומר, צריך רגע ש... תתבונן. במה שאתה אומר, יש נקודת חולשה. אתה מסביר? אז הוא, רגע, רגע, זה אם כן, לא כך פשוט מה שאני אומר. זאת אומרת, פה מתחיל השינוי. ברגע שאתה מעורר בו איזשהו ספק לגבי הדעה שלו, פה משהו מתחיל להשתנות. אותו הדבר זה גם במהלכי הנפש שלנו. אם זה בקנאה, אם זה בגאווה. היכולת לבקר את המידות ולהצביע על נקודת החולשה שלהן בפני עצמנו. להודות בפני עצמנו על החולשה שבהתנהגות, זה דבר שהוא מחליש. כל מה שנותר לאחר מכן, זה לעשות המשך העבודה. זאת אומרת, אם אני זהיתי שקנאה זה חוסר בגרות, כן? מה השלב הבא? להבין מהו היחס הבוגר לעובדה שלחברי יש מה שלי אין. מהו האופן הבוגר להתייחס לזה? ואז ראינו, קנאת סופרים. אתם יודעים מה? אם לחברי יש חוכמה, מי אמר שגם אני לא יכול להיות חכם? גם אני עדיין כישרונות, פשוט לא טיפחתי אותם, והנה, ההצטיינות של חברי, זה עכשיו בשבילי יהיה זרז, כדי שגם אני אשתפר. זה גם דבר שאפשר, קראנו זה קנאת סופרים. יש דרכים אחרות, כמו שראינו, כדי לבטל את הערס של הקנאה, לבוא ולומר, אני שמח בחלקי. אז אין לי את מה שיש לחברי. אני שמח בבית הקטן שיש לי, עם אשתי הטובה וילדיי הנדרים, כל מה שנתן לי השם, אני מאושר. למה אני דווקא עכשיו צריך להרגיש מאושר רק אם אני אהיה כמו הזולת? גם זה דרך לתקוף את הקנאה. הייתי אומר שזה אפילו דרך יותר שורשית, יותר אמיתית. יש הרבה דרכים, אבל נקודת המוצא או ההתחלה, כדי שנוכל בכלל לצאת מן הקנאה, זה קודם כל להודות בכך שהקנאה היא לא לגיטימית בצורתה השלילית הזאת. חוסר ברגות שבקנאה. מחלישה את עוצמתה. בפסקה הבאה, יש עוד דרך להתמודד עם הקנאה. עוד דרך. מעניין. האדם יכול להילחם ביעילות בקנאה, אם יעורר בליבו רגשות אהבה כלפי נושא קנאתו. Okay. אני אוהב אותך. למה? למה זה מועיל? למה זה מועיל? למה זה מועיל לבוא ולבטות רגשי אהבה כלפי זה שאתה מקנה בו? למה? למה זה מועיל? מה ההיגיון הפנימי שבזה? אתם זוכרים מה שאמרנו לגבי שורש הקנאה? שהוא נובע מגאווה, נכון? עכשיו, ברגע שאתה אוהב את הזולת, כן, עכשיו, מה זה גאווה? גאווה, פירוש הדבר הוא שאתה במרכז. מכיוון שאתה במרכז, כל מי שהוא בעל כישרון, הוא מצטייר בעיניך כאויב. כי הוא מערער על הקביעה שאתה במרכז. אז אתה מקנה בו. זאת אומרת, הקינה היא מבוססת על תחושת הזרות. כלומר, אני זר לך. אני הכל, ואסור לך להרער על כך. ברגע שאתה מערער על כך, בעצם העובדה שיש לך כישרון מסוים שלי אין אותו, אתה כרגע זר. ותחושת הזרות היא מעוררת הקינה. אבל אם אני אוהב את השני, זה קשה לכאורה, איך אפשר להפוך קינה לאהבה, כן? תלוי גם באיזה שלבים נמצאת הקינה, ככל שהקינה יוקדת יותר ועוצמתית יותר, ודאי שיהיה לנו קשה להביע רגשי אהבה כלפי נושא הקינה. זה ברור, זה ברור. אבל בדרך פלא, אם אנחנו נצליח אפילו בבחינה של אחרי המעשים נמשכים ללבבות, כן? להביע אפילו, בוקר טוב, מה שלומך מר כהן, כן? בשעה שהוא נכנס למכונית היפה שלך אין אותה. מה העניינים, מר כהן? כן, כן, נוחשים, מה שלום האישה, מה שלום הילדים. יופי, אני מאוד שמח לשמוע, כולם בריאים. כן, ברוך השם. כן, זכית ב-20 מיליון שקל. וואו, באמת, מר כהן, באמת, תודה לאל, תודה לאל. אי רצון שנשתמש בכספים, לדברים מועילים וטובים, ברוך השם, טובות. כל הכבוד, כל הכבוד. המשך יום טוב, מר כהן, להתראות. או, אתה יודע מה? עשיתי את זה מן השפה ולחוץ. באיזשהו מקום בתוכו אני באמת רוצה לעשות כך, אבל הקינה מפריעה לי. אז אני עוקף את הקינה, עושה את הפעולה, ולאט לאט הלב מצטרף. לאט לאט הלב מצטרף. זאת אומרת, לבטל את האנטיגוניזם, לבטל את הניגוד, לבטל את הזרות. ברגע שאתה מבטא רגשי אהבה, אכפתיות, רגישות והתעניינות בשלומו של המקונה, אתה בהכרח מבטל את הקנאה. כי אין פה שתי עולמות. נשמת כל היסוד של הגאווה, שיושבת חזק חזק על הנחת היסוד של אני ואתה, לא אנחנו. אני ואתה. אני המרכז. אתה לכל יותר משרת אותי, משרת את האגו שלי. לא מפריע לי להיחשב, ובמקרים מסוימים מסייע לי להיחשב. בגינוני הכבוד שאתה מראה כלפיי, ביחס המועדף שאתה נותן לי על פני אחרים. זה כל המשמעות שלך לגבי. זה כל המשמעות. ממילא אם אתה זר לי, אז בדיוק שאני אקנה בך כאשר אני אחשב שיש לך משהו שאין לי, וממילא, כן? איך אנחנו מבטלים את זה? על ידי כך שאנחנו מבטאים רגשות של חיבה ואמפתיה כלפי הזולת, זה מבטל את הקנאה והגאווה מיסודה. הדרך הזו יותר קשה, במיוחד שהקנאה בוערת בלב, כפי שאמרנו, אבל היא דרך מאוד מאוד יעילה. מאוד יעילה. תבוא ותאמר לחברך. כי בסופו של דבר בינינו, הרי מה שאמר פלוני, הקנאי, למר כהן, זה מה שבאמת רוצה להגיד. משהו בתוכנו באמת לא רוצה לקנא. מי רוצה לקנא? הרי קנאה זה דבר נורא. זה כל כך גורם לסבל לאדם. אנחנו לא באמת רוצים להיכנס. לא רוצים, אלא מה? אל זר בקרבו של אדם, כן? זה יצר הרע, הוא מסית אותנו לקנא, כן? הוא מסית אותנו לבחור בעונג המפוקפק של הקנאה. יש בקנאה איזה, כן? יש בקנאה איזה סוג של עונג. איזה סוג של עונג יש בקנאה? מהו עונג שבקנאה לפי דעתכם? לכאורה עונג, הקנאה היא רק מנציחה את מה שאין לי ויש לו. מה העונג בקנאה? מה הייתם אומרים? מה, אף אחד לא קנאה פה? אני יכול להגיד לכם מיד מה אני בקנאה. אין לי שום בעיה. מניסיון למניסיון שלי, אני יכול להגיד. כן? מה העונג שבקנאה? מי שמוכן להסתכן, לומר מה העונג שבקנאה? מה?
אולי הוא מקנא בשני, אז הוא יוצר את התחושה של...
הוא ממש לא מוריד את השני. בזה שהוא מקנא הוא דווקא מאדיר אותו. בזה שהוא מקנא הוא דווקא מאדיר אותו. הוא דווקא מדגיש כל הזמן כמה הוא מצליח והוא לא. מה העונג שבקנאה? כן, מה העונג שבקנאה?
אולי זה יצר את תחושה שזה מגיע לו ולא שלו.
מגיע למי?
מגיע לי.
למקנה. זאת אומרת, העונג, אז מה העונג בעצם? מה העונג? זה מגיע לי. כלומר, מה אתה אומר בעצם? הוא מתענג על הצדק שבקנאה. הקנאה היא באה בעצם לעורר נקודת צדק. למה לא יש ולי אין? הוא מתענג על הצדק, כן? שקרי אמנם, בצדק גם שאתה אומר, כן? מה עוד? זה יפה, זה כיוון מאוד מאוד יפה. מה עוד יכול להיות? רחמים עצמיים. רחמים עצמיים. זה קצת קרוב למה שאתה אמרת, העניין של הצדק. זאת אומרת, לא יש ולי אין, אין. האדם, זה מה שנקרא קדוש מעונה. לא פעם, האדם אוהב להרגיש מסכן. כשאדם מרגיש מסכן, הוא מרגיש... שהצדק הוא באמת לצידו. הצדק לא נעשה אמנם, אבל הצדק לצידו. הרגשת העונג של להיות במצב של הנרדף. האלוקים מבקש את הנרדף. הנרדפות כשלעצמה היא נוסחת בנרדף הרגשה שעושים לו עוול. העונג שבלהיות צודק, למרות שאני נרדף, למרות שאין לי מה שיש לך. זה דבר קצת מתוסבך, אני חייב לומר. אבל בני אדם, אתם יודעים, יודעים גם ליהנות מדברים מתוסבכים. זה יכול לקרות, זה יכול לקרות. כן, כן.
הרב, שמעתי פעם כן. על דרך לברך את השני.
לברך את השני.
אפילו אולי דווקא איזה, שיזכה לדבר חמים טובים, שיזכה
ש... רק לא להגזים, רק לא להגזים, כי לפעמים שאנחנו יותר מדי אוחזים במידת חסידות כזאת, מהסוג שאתה אומר, אז יצר הרע שלנו יכול להתעורר מאוד מאוד. למה הדבר דומה? אתה רוצה לעבוד על מידת הצדקה. מכיוון שאתה קופץ יד וקמצן. אתה מחליט היום לשים קץ לקמצנות שלך, ואני הראשון שמגיע, אתה שם לו ביד שטר של 100 שקל. אחרי שהוא מתרחק 20-30 מטר, אחרי שהוא ענה לך, אמר לך תודה בשפה רפה. תודה. אתה מרגיש שהפסדת. ואז אתה מסתכל עליו, מה נתתי לו? מה עשיתי? אתה... הכל מתהפך, מה שנקרא מתנחם על מעשים טובים שעשית, כן? ולא שאנו מתנחמים, ככה אומרים באתרת נדרים, ולא שאנו מתנחמים מעשים טובים שעשינו, אלא שאנחנו אומרים שנעשה בלי נדר. כלומר, אם אנחנו דורשים לעצמנו לעשות מעשה אצילי מדי, שדורש מאיתנו ויתור גדול מדי, מיוחד בנקודות שאנחנו חלשים בהם, הדבר הזה יכול פשוט לגרום לנו תופעת בומרנג, ולהחזיר עלינו את יצרה. לכן צריך להיזהר עם זה מאוד. שיהיה לך הרבה רחבים והרבה מיליונים, לא מומלץ לקנאים מועדים, כן? צריך מאוד להיזהר. הלוואי ונוציא מפינו את המילה בוקר טוב למר כהן. רק להגיד לו בוקר טוב, מה שאמרתי, שהמחזתי מקודם, אולי זה כבר יותר מדי. רק להגיד לו בוקר טוב. להוכיח לעצמנו שאני וכהן הוא לא שתי עולמות, זה לא שתי עולמות. אני אומר לו בוקר טוב. הלוואי ונצא לעשות את זה. והדבר הזה כשלעצמו יכול לפרק הרבה מן הקינה. יכול פתאום לחשוף, כן? את הגיחוך שיש בה, את חוסר הרלוונטיות שיש בה, את הדמיון הנורא הזה שאני מנסה להנציח בכל דרך את הזרות שיש ביני למין מישהו. אין זרות, זה שקר. הקנאה והגאווה מנציחה את זה כי זה משרת אותם, הזרות. יש מידות שהזרות משרתת אותם, ולכן האדם עמל בכל כוחו, כן? לראות את השני כיריב שלו. כן, אני לא כמוך, כי זה משרת משהו בתוכנו. אמירת השלום, אמירת הבוקר טוב, היא מבטלת את הנחת היסוד הזו, את ההרגשה הזו, והיא מפילה את כל המידות שניזונות מזרות המלאכותית הזו. כן? אז זה מאוד יפה, נקודת צדק, כפי שאנחנו ביררנו אותה, זה יפה, זה הכיוון. כן? מי שרוצה להגיד משהו נוסף, על קצה הלשון, מנענו מישהו. כן? לא. אז נמשיך. האדם יכול להילחם ביעילות בקנאה, אם יעורר בליבו רגשות אהבה כלפי נושא קנאתו. כפי שאמרנו, ביטוי אהבה יכול להיות כזה או אחר, מינורי, קצת יותר מתקדם, קצת יותר מרוגש ודרמטי, הכל לפי הערכה נכונה של חומר הגלם של הקנאה, כן? ובלבד שלא לעורר את הקנאה בכפלי כפליים על ידי מעשה שהוא לא לפי מדרגתנו, מעשה הקרבה, כן? שלא לפי מדרגתנו. לכך אפשר להגיע, כן? שימו לב, יש פה דרך הכרתית, כן? גם פה הוא לא מצפה מאיתנו לעורר רגשות אהבה באופן אוטומטי וספונטני, לא. אלא אפשר להגיע לרגשות אהבה על ידי איזה מהלך הכרתי. מהו המהלך ההכרתי? מהו המהלך, שימו לב? לכך אפשר להגיע על ידי התבוננות בכל הטובות שגמל עמו אותו אדם שהוא מקנה בו, מקנה בו, או במעלותיו הנפשיות.
איזה
מה? אם הוא גרם לו. אמרנו, זה יכול להיות, הוא לפעמים יכול לקנה באשתו. כן? יכול לקנה... אם זה מישהו זר, זה משהו אחר. מדובר פה רק מידה והוא עשה טובות. כן? מידה עשה לך טובות. חבר, חבר בישיבה, חבר בעבודה, אישה וכן הלאה וכן הלאה. אז מה יוצא מזה שאני אומר כמה טוב הוא גמל לי? מה, למה זה פרק את הקנאה? כן, נכון שזה מביא לידי אהבה, אבל למה כאשר הוא עושה לי טובות, בעצם זה מבטל את הקנאה? למה? נכון, יותר מדויק, נכון, יותר מדויק, כאשר הוא עשה לי טובות, מה זה אומר בעצם?
זה משמש אותי.
משמש אותי. הוא משמש אותי. אז מה? בסדר. זאת אומרת, עצם מודע שעשה לי טובות, זאת אומרת שאני נחשב בעיניו. אז לא הכל נמצא אצלו. הוא גם עושה לי טובות. זאת אומרת, גם אותי הוא מעמיד כמרכז. לא כמרכז, שוב, מיטה מרכז תמיד מקשרת לנו עם גאווה. אבל עצם מודע שהוא עושה לי טובות, אני נחשב בעיניו. מושא הקנאה, או נושא הקנאה, הוא בעצמו היטיב לי. יש בזה ניטרול משמעותי של ההרגשה שיש לו יתרון על פניי. כן? במובן מסוים אנחנו פיטים. אנחנו, כן? יש לו משהו שאין לי, אבל הוא גם מעניק לי. בזה נוצרת איזושהי השוויה. כמובן שזה מעורר גם את האהבה, ופה בעיקר זה מצד התעוררות האהבה שבהתבוננות הזו. כלומר, מתבונן בכל הטבות שגמל עמו אותו אדם שהוא מקנה בו. ממילא כשמתעוררת לי אהבה כלפיו, כרגע חשוב לי יותר לבטא כלפיו את האהבה מאשר את הקנאה. כן? כשאתה אוהב מישהו, עד עכשיו הסברנו שזה מבטל את הקנאה בשורשה, שעל ידי האהבה שהוא, הטובות שהוא עשה לי, אז בעצם הוא בעצם מעניק לי. אבל עכשיו אנחנו רואים דבר נוסף. בזה שאנחנו מגלים את הטובות שהוא עשה לנו, כרגע דחוף לנו יותר, נכון יותר, לבטא כלפיו אהבה ולא קנאה. הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק. מסתבר שכוח אהבה הוא גדול יותר מן הקנאה. כוח הקנאה הוא שלילי, הוא בעיקר מתבסס על מה שאין לי. כוח אהבה הוא הרבה יותר חיובי, הרבה יותר עוצמתי. מעט מן האור בדוחה הרבה מן החושך. אם כן, אנחנו שמים על כף המאזניים פה אהבה וקנאה, ואהבה גוברת על הקנאה. אם תהיה לי סיבה טובה לאהוב אותה. כן? תכף ומיד. הקנאה כאילו מתפוגגת ונעלמת, כאילו היא נמצאת בצל, היא לא מורגשת. יכול להיות שהיא תתעורר בשלב אחר. אם אתה תמעט אהבה כלפיו, אין שום ספק שהקנאה הזו תתעורר שוב. מאוד יכול להיות. אגב, שמתי לב דבר מאוד מעניין. תופעה חברתית מרתקת. לפעמים אפשר לראות ששני בני אדם לא מדברים ביניהם. ואתה לא מבין מה הסיבה. אבל נגיד שאחד מבני האדם האלו זה אני. ואני שואל את עצמי, למה יש מתח ביני לבין השני? ונדמה לי שהמתח נוצר מזה שאני מרגיש שפלוני לא מתייחס אליי. ויום אחד פלוני הזה, הוא פוגש אותי ואומר לי, בחביבות, בהערת פנים, מה שלומך? באופן אוטומטי, אני מרגיש כלפיו יחס חיובי. באופן אוטומטי. זה דבר מוזר, מוזר. הרי עד עכשיו, במשך שבועות, הקשר בינינו היה קשר מרוחק. לא דיברנו, לא נראה שהוא מתעניין בכלל. בכלל לא סופר אותי. פתאום, רגע אחד, הוא שואל אותי, אתה רוצה שאני אביא לך את האוכל לחדר? אפילו לא ביקשתי ממנו. הוא רק ראה שאני במצוקה, שאני יודע מה, אני מהר או אני לא יכול לאכול. סליחה, אני רואה שאתה יוצא, אתה רוצה שאני אביא לך את האוכל לחדר? אני פתאום אוהב אותו. לאן נעלם כל הרושם הקודם? אז זה נעלם. כל הרושם הקודם הוא בנוי על שלילה. אין פה תוכן חיובי, יש פה חוסר התייחסות. אבל ברגע שהוא מתייחס אליי, יש פה תוכן חיובי. והדבר הזה גובר. ואז יכול להיות שמאותו אירוע ועלה, אנחנו נעשים חברים. אני כבר מחפש את ההזדמנות למור לה, שלום, שוחח איתו, ספר לו אפילו דברים מסוימים. כן? בכל מקום שמתעוררת אהבה, אנחנו עושים ביטוי של אהבה כלפי הזולת, אנחנו מסוגלים לבטל המון המון דברים שליליים. המון דברים שליליים. אפשר להגיע לידי התבוננות בכל הטובות שגמל עמו. אותו אדם שהוא מקנה בו, או במעלותיו הנפשיות. אהבה מניעה את האוהב להיטיב לנאהב ולהעניק לו. כמו שאמרנו, כאשר יש רגשות כאלה של נתינה, אין מקום לקנאה. מעניין. למה? כי הקנאה מעוררת רגשות של נתינה. ראיתם איך האהבה מבטלת את הקנאה? הוא חושף פה את שורש הקנאה. שורש הקנאה, הוא אומר, זה נובע מהנטילה. מה זה נטילה? אני מקנה בך. אני רוצה ליטול את שלך. אבל אם אני אוהב לך, אני רוצה לתת לך. נמצא שהנתינה מבטלת את הנטילה. זה השורש שהוא מזהה כאן. אם כן, לא ייתכן שיהיו שני תנועות סותרות בעת ובעונה אחת. לא ייתכן. לאום אלאום ימץ. כלומר, אם יתגבר כוח הנתינה, לא ייתכנו כל המידות שיסודם הוא בכוח הנטילה. הם לא ייתכנו. ואחת מהם, קנאה. איך אנחנו יודעים שקנאה יסודה בכוח הנטילה? שהרי שורשה של הקנאה, כפי שאמרנו, מה הוא? הגאווה. וגאווה זה ודאי וודאי, ודאי נטילה. הגאוותן הוא נוטל מסביבתו כדי להעצים את עצמו. הגאוותן הוא צרכן. הוא צרכן. או כלשונו של רבי שרי מסלנט, שהגאוותן הוא, הייתי אומר, הוא יותר גרוע מן העני. העני מבקש רק כסף כדי לקנות לחם. אבל הגאוותן, כל היום הוא מבקש ליטול תשומת לב מן הסביבה. כל היום הוא פושט יד. כל היום. הוא מסתכל על הסביבה, מה הוא נתן לי? איפה העיניים שלו נמצאות? מסתכל עליי? מסתכל. איפה הוא? כל הזמן הוא עושה ספירת מלאי של הסביבה ביחס אליו. הוא מעדכן את עצמו בכל רגע נתון, האם המניה שלו ירדה? האם המרכזיות שלו ירדה או לא ירדה? יש פה סקירה אינסופית על התנועות החברתיות. לפעמים זה לאו דווקא בתנועות החברתיות הסמוכות אליו. איך פלוני זה? מה כתבו בעיתון? מה אמרו עליו? הוא יכול לקחת אלבום תמונות של חתונה ולראות, כן? אם הוא היה חתן, להסתכל בתמונות ולראות לאן כל אחד יסתכל. רגע, איזה פרצוף הוא עשה בחופה? כן? כן, ממש לעקוב אחרי התמונות, לחקור אותם, כן? את התרחיש, את ההתרחשויות, על ידי הסתכלות בתמונות, ומזה ללמוד על יחסם של אנשים אליו. הוא קבצן גדול. הגאוותן הוא נוטל. הוא נוטל תשומת לב מן הסביבה. הוא כל מן דורש מאנשים לתת ולתת לו הכרה ואישור. ממילא, ברגע שאתה מעורר מידת האהבה ואתה מתחיל לתת, לא יכולה להתקיים קנאה באווירה של אהבה. לא יכולה. פשוט לא יכולה. כן, מה רוצה להגיד אלן?
אני מקווה שזה במקום, כאילו, נראה לי ש... איך היית מתייחס לניח לשכנים שבאים אליך פעמיים כל יום? שלום אפשר אדמנות, שלום אפשר ביצים, שלום אפשר חלב. כמו מכולת, כאילו, בשלוש נגזר, עשו אותו שלוש וחצי, אותם שכנים מגיעים, תק, אפשר זה, אפשר...
כן, אבל איך זה קשור לענייננו?
כאילו, מאוד הנתינה, כאילו, לקיחה.
כן. אז אתה רוצה להגיד שאלה שבאים כמה פעמים ביום בעצם נוטלים, אתה רוצה לומר? לא, תראה, מה הם מחפשים? אתה צריך לדעת. הרבה פעמים, על ידי הפעולות האלה של הבקשה, זה לאו דווקא סחטנות ונצלנות, זה לבנות ערוץ בינך, בינם לבינך. כן? זאת אומרת, זה הדרך שלהם להזדקק לך, לזכות במאור פניך, לזכות בהטבה, בתשומת לב, בהתייחסות וכן הלאה, הרבה פעמים. כן, זה תופעה שכיחה. זה קיים הרבה בין נשים, כן, שכנות. היא עולה לבקש איזה משהו קטן שהוא שווה פרוטה. אבל זה כבר סיבה בשבילה לנקוש בדלת, לפגוש את מאור פניה של שכנתה, להחליף כמה מילים, וכל זה נעשה במעטה של הזדקיקות. זה יכול להיות ביצה אחת, זה יכול להיות כפית סוכר, זה יכול להיות קצת חלב. אני לא אומר שיש לה חלב במקרר והיא באה לבקש. יכול להיות שבאמת אין לה. אבל היא לא תרוץ לקנות כרגע, אלא להתנצל את ההזדמנות כדי לדבר. יש מקום לראות זה גם בצורה כזאת. כלומר, אם זה באמת מוגזם, זה כבר תורדני, כן? תורדני. ועד כדי מצב של סעודה שלא מספקת לבעליה, והיא מבקשת ומבקשת ומבקשת, יש מקום כמובן להעיר. אבל בבסיס העניין יש כנראה איזשהו ניסיון, כן? לפתח קשר. ואם אנחנו נענה לקשר הזה בדרכים אחרות, ייתכן שהיא תוותר על הדרך הזו. בסדר, קלטתי את העניין. את עולה לבקש קמח כי את רוצה שיחה. בואי נשב ונלמד קצת. בואי נעשה קניות בעיר. היא כבר לא תבקש קמח. היא תביע את הקשר בצורה אחרת. פעם הבאה היא פשוט תעלה את דפוק על הדלת כדי ללמוד. אבל היא לא תזדקק כל כך, כן? לבקשות צדדיות כאלה, כדי להביע את כוונותיה. זה אחת האפשרויות. אני לא אומר שזה האפשרות היחידה. אבל כדאי לבחון את זה באור כזה, זה גישה חיובית, זה עין טובה, להסתכל כך, להסתכל כך. כן? לא בכל מחיר לפרש את זה כך, כי לפעמים באמת יכולה להיות כוונה בעייתית שמה יכולה להיות, זה בין צד הפרעה אישיותי וכל הדברים כאלה. פה צריך כמובן לקרוא לסדר, צריך גם את זה, צריך לומר בצורה נכונה, לשים לב, כן, אפשרות. אפשר להגיע ידי מיון חולה, כן, אמרנו ככה, נחזור להסבר הקצת עמוק הזה, כאשר יש רגשות כאלה של נתינה, אין מקום לקנאה, וזאת למה? כי הקנאה מעוררת רגשות של נטילה, ודוחפת אותנו ליטול מהאדם בו אנו מקנאים. כן? בו אנו מקנאים. רוצים לקחת את בריאות גופו, רוצים לקחת את יופיו, רוצים לקחת את עושרו. לא תמיד, כמובן שאנחנו לא תמיד לוקחים. להרבה פעמים אנחנו מקנאים ולא לוקחים. כן? מקנאים. אתה יכול לקחת את המכונית. כן? אבל אנחנו רוצים ליטול. יש לנו ציור של נטילה. המקנה מדמיין לעצמו שהנה הוא נוטל את עושרו של הזולת. הציור הזה, אפילו הציור, לא יכול להתקיים באווירה של נתינה. כי יש פה תרתי דה סתרי, ואי אפשר ששני הדברים, שני ההפכים האלה יתקיימו בעת ובונחת. כאשר אנו כועסים על מישהו, למעשה בתת ההכרה, כן? קנאה מולידה כעס. כאשר אנו כועסים על מישהו, למעשה, בתת ההכרה אנחנו רוצים לסלק אותו מעולמנו. קשה להאמין, אה? תלוי איזה רמה של כעס כמובן. לא כל כעס הוא ביטוי כזה, שאנחנו רוצים לסלק אותו מעולמנו, אבל כעס בדרך כלל הוא אומר, התופעה לא רצויה בסביבתי. אני רוצה לסלק את התופעה, אם לא מן העולם, לפחות מאותו מרחב שבו אני נמצא. לסלק אותו מהחדר, לסלק אותו מהרחוב, לסלק אותו מהשכונה, לסלק אותו מהעיר. ויכול להיות שלפעמים זה יותר מזה. הכל לפי רמת הכעס, מאוד מאוד תלוי ברמת הכעס. אבל צריך לדעת ולהודות בכנות, שכעס יש בו גרעין, כמו שאמרנו פעם שעברה, הזכרנו את המשפט הזה שיצא מפיו של פרעה, כך כתוב בתורה, סלק מעליי, הסר מעליי רק את הנגע הזה. הכעס הוא ביטוי של מורת רוח שאומר, רד ממני, תתרחק ממני, תתפוגג, תימס, תיעלם, תתעדה, תתרחק. זה מה שאומר הכעס. בגרעין הפנימי של הכעס יש בו לא פחות מן האמירה הזו, ברמות שונות של בוטות. אני לא אומר שניקח עכשיו מקל ונרביץ לחבר. אבל היינו שמחים אם מישהו אחר היה עושה את זה. היינו שמחים אם לא יסתדר לו להישאר בשכונה וילך לשכונה אחרת. היינו שמחים אם נשמע איזה יום אחד פתאום שנשאל איפה מר כהן נמצא ויגיד לנו שהוא עבר לשכונת בית הכרם, היינו שמחים, אנחנו נשמח לזה. ברוך השם שלא אנחנו, לא אנחנו היינו צריכים לעשות את זה. כן? אבל אם אנחנו טיפוסים כועסים, אנחנו נשמח שהוא נעלם מן השכונה. מציאותו לא רצויה לנו. כל פעם שאנחנו רואים אותו, כל פעם שומעים אותו, מתעורר בנו איזשהו רוגז. אם כן, יסוד הכעסים, כן, הוא איזשהו גרעין של מורת רוח וחוסר סביעות רצון ממציאותה של תופעה, אישיות או משהו כזה. צריך לשים לב על הנקודה הזו. אגב, זה, גם כעס דקדושה זה אותו דבר. כעס דקדושה זה בדיוק אותו רעיון. מה אומר כעס דקדושה? אני לא רוצה בתופעה השלילית. אני כועס על התופעה השלילית. והכעס הזה מביא אותי בסופו של דבר, כן, לסלק את התופעה השלילית. זה נקרא כעס דקדושה. אוהבי השם סנאורה. שנאת הרע. לא רוצה בקיומו. לא רוצה בקיומו. למעשה בתת ההכרה אנחנו רוצים לסלק אותו מעולמנו. או כפי שהסברנו בפרק הקודם. אולם, אם נצליח לעורר, כלומר, כל זה נכון כאשר, כן, מתי אנחנו רוצים לסלק מישהו מעולמנו? כאשר לפי השקפתנו, מציאותו היא, נשלם, מציאותו היא מזיקה לנו. כך ראינו. הרי מכנס סובר שבעל העושר או בעל החוכמה יותר מנו, הוא מזיק לו. אבל אם הוא לא מזיק לו, והראיה, שהוא אוהב אותו. הוא לא מזיק. דווקא, אני אוהב אותך. הנוכחות שלך מבחינתי, בעצם היא הזדמנות להביע קשר. אז נגמר הסיפור, אין כעס. אני לא רוצה לסלק אותך מן העולם. תישאר, תהיה בריא, תהיה עשיר, אתה נהדר. תודה רבה לטובות שעשית לי. שמרת לי את התור בקופת חולים. תודה רבה שהבאת לי אוכל. אתה כבר לא גורם שיש לסלקו. אתה רצוי בעולמי. זה הרעיון. אולם אם נצליח לעורר בליבנו רגשות של אהבה כלפיו, נצליח לבטל גם את הרגש השלילי שנמצא בתת ההכרה. כן? הכשרתי את המאחז, כן? הכשרתי את נוכחותך, הלבנתי את נוכחותך, כן? נצליח לבטל גם את הרגש השלילי שנמצא בתת ההכרה, וממילא גם את הכעס עצמו, שהוא משרת את הקנאה והיא משרת את הגאווה. כל השרשרת הזו של גאווה, קנאה וכעס מתבטלת לחלוטין. כי הזולת רצוי. פלא פלאים. ברגע שאתה רצוי, כל המידות ששוללות את קיומך, וראינו רק שלוש מהן פולטת. יש גם כמובן שנאה ועוד דברים נוספים. אבל כל המידות ששוללות את קיומך, פשוט נוחתות למטה ומגיעות למצב נקבי בתוך הנפש. לא זכרי פעיל, אלא נקבי. אין מצוות שם, שלא תשלה את עצמך. אם אתה לא תהיה זהיר, ולא תלבא את אש האהבה, אופה, הם יתעוררו, הם מוכנות שם. אבל ברגע שהמידה, מידת האהבה היא ערנית, הן חייבות לסגת, להתכווץ ולהתכנס כלפי פנים. נצור כאן. נתחיל בארבע חמישה קצת.